באתר האינטרנט radiosol.co.il radiosol.co.il הרדיו של ישראל.
התוכנית הבאה ברדיו סול, שומר חוק, התוכנית שעושה לכם סדר בעולם המשפט, בהגשת עומר ניר הוד, עכשיו בשידור חי.
רדיו סול סול,
התוכנית שעושה לכם סדר בעולם המשפט, בהגשת עומר ניר הוד.
אך יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומה.
אתם מאזינים לתוכנית שומר חוק, התוכנית שעושה לכם סדר בעולם המשפט, בהגשת עומר ניר הוד.
אחר הצהריים טובים, אני עורך דין עומר ניר הוד, ואני כרגיל שמח להיות איתכם פה בשומר חוק, התוכנית שתיתן לכם המאזינים הסבר על צדדים שונים של עולם המשפט. התוכנית לא מתיימרת, לא נועדה וגם לא יכולה להחליף ייעוץ משפטי מקצועי, וכמו שנאמר, אל תנסו את זה לבד בבית. אנחנו מתחילים לחזור לשגרה, לפחות חלקנו, מסעדות עוד לא, אולמות עוד לא, אבל לאט לאט, אני מקווה, בלי גל שני ובלי גל שלישי, והעולם משתגע עם גל החום שלא היה כמותו בארץ. אני מקווה שכולכם שורדים את החום. אפילו המסעדות, אני מקווה, ייפתחו בשבוע הבא, וכל אחד מאיתנו חוזר להתעסק בבעיות שלו, היומיומיות, הקיומיות, הקטנות, הגדולות. כמו שאמרתי בשבוע שעבר, אנחנו השבוע נדבר על דיני עבודה. עורך דין לירית אביטל בר נתן, שהייתה אמורה להצטרף אלינו היום ולדבר על איפוי כוח מתמשך, נאלצה לנסוע לדיון דחוף. בתי המשפט חוזרים לעבודה, פועלים כרגע בשתי משמרות וקובעים דיונים מהרגע להרגע, ועורך דין בר נתן תצטרף לנו בשבוע הבא ותספר על איפוי כוח מתמשך. אז אתם מוזמנים ליצור קשר, אם זה במספר הוואטסאפ שלנו 053-807-1213, וכמובן מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו ולסמן לנו לייק. אנחנו כרגיל נתחיל בשיר, נחזור לקלאסיקה עם כוורת המגפיים של ברוך, ואני אאחל לכם האזנה רבה. עם קצת מזל זה גם יתחיל תכף, או שלא. יש לנו איזושהי תקלה, אני מקווה שהיא תסודר עוד מעט. בינתיים אנחנו נתחיל, אנחנו היום מתחילים כרגיל עם סיפור. הסיפור שלנו היום הוא על אלון וצחי. שני עובדים, או בעיקר על אלון, עובד בחברת הייטק גדולה, כזו מהסוג שתמיד מספרים עליו שהיא ספינת דגל ישראלית בעולם, כזו שכולנו היינו מתגאים לעבוד בה. ועכשיו אתם יודעים מה מדהים אותי בסיפור שאני אספר היום, ושעל בסיסו אנחנו בעצם נעבור על כל נושא פיתורים, איך מפטרים, איך לא מפטרים, מה עושים כשמפוטרים. שילוב של חוסר רגישות מצד אחד, חוסר רגישות שאני חייב להגיד שלא נתקלתי בו עד היום, ומצד השני כמות עצומה של טעויות שנעשות על ידי חברה שאמורה להיות חברה מסודרת. אלון בחור צעיר, מוכשר, עובד כמה שנים בחברה, מוערך, נשוי טרי. למען האמת, לאלון מגיע מזל טוב. לפני 3 שבועות, אשתו ילדה בן בכור. כשאלון היה בחדר לידה עם אשתו, כן, כן, ממש, בחדר לידה כשאשתו יולדת, היה לו טלפון מהבוס, בועז. אלון עובד טוב, ענה על הטלפון, ושיתף את בועז בעובדה שהוא עכשיו בחדר לידה וישנה התרגשות וזה ילד ראשון, וכל מי מכם שהוא אבא או אמא יודע על מה אני מדבר ועל ההתרגשות של ילד ראשון. ואחרי שבועז שמע את הדברים של אלון, בועז אמר לו, הודיע לו שהוא מוזמן לשימוע לקראת פיטורין, ושהודעת השימוע תעבר לו במייל. אלון היה בהלם. במכה ההתרגשות שבלידה הפכה למחשבות על פרנסה. ועכשיו זה איך מפרנסים משפחה עם ילד קטן, בלי עבודה. נחזור טיפה לאחור. באמצע מרץ, המעסיק בחברה הודיע לאלון, כמו שהרבה מאוד חברות הודיעו, שהוא נדרש לצאת לחופשה, ומאחר ויש לו ימי חופשה צבורים, אז הוא מתבקש לנצל את ימי החופשה הצבורים שלו. אלון שמע שיש אפשרות לצאת לחלט בלי ניצול ימי חופשה, והוא חזר למעסיק ואמר שהוא מבין שמאחר ולפי תקנות הקורונה ניתן להוציא אותו לחופשה ללא תשלום, הוא מבקש חליף לזה שהוא יוצא לחופשה ויאלץ לנצל את ימי החופש, להוציא אותו לחופשה מסודרת, לחלט מסודר, כדי שיוכל לקבל בינתיים דמי אבטלה. ואכן, כך היה, או כמעט כך היה. זאת אומרת, מ-17 לאוגוסט, למרץ, אלון הולכה לא להגיע לעבודה, וב-24 למרץ הוא גם סוף סוף קיבל מכתב הודעה לחלט, מכתב שמאפשר לו להירשם בביטוח הלאומי בתור היותו בחלט ולקבל דמי אבטלה. באמצע החלט קרה עוד משהו. מאחר ומדובר בחברת הייטק מסודרת, וכמו ברוב חברות הייטק יש גם בחברה שלנו הליך של הערכת עובד, משוב שנתי וכדומה, בסוף מרץ נערך עם אלון משוב שנתי, שברוח התקופה נערך בזום. המנהל של אלון עבר עם אלון על הביצועים שלו במהלך השנה, הגדירו יעדים של מה הולך להיות בשנה הבאה, טופס ארוך, מובנה, שבסופו גם ניתן לאלון ציון על התפקוד שלו. ולא תגידו שאלון קיבל ציון בינוני, אלון קיבל ציון גבוה מהעמיתים שלו, גבוה מהעובדים האחרים שעובדים איתו, גבוה מהממוצע, ציון למעלה מ-90, לכל הדעות ציון מכובד, ובנוסף המנהל שלו גם סקר את העתיד שהוא צופה לו בחברה ולאיזה כיוונים הוא צופה ורוצה לבנות עם אלון שאלון התפתח, והסקירה נגמרה באמת בצורה שבה אלון הרגיש הכי טוב שאפשר. ב-18 לאפריל הסתיים חודש חלט. אלון פנה לבדוק מה קורה, ואף אחד בחברה לא ידע להגיד לו, חוזר לעבודה, לא חוזר לעבודה. אלון נשאר באוויר. ובעצם נשאר בבית, כי זו הייתה הדרישה מבחינת הקורונה. וכשהוא לא באמת יודע מה קורה, אבל הוא יודע שבסך הכל הוא עובד טוב, ושיש לו עתיד בחברה, וכאמור, התרגשות לקראת הלידה, וארגון כל הדברים. ואני אזכיר שוב, מדובר בחברת הייטק גדולה ומסודרת עם אלפי עובדים. אלון הגיע אליי כמה ימים אחרי הלידה. הוא זומן לשימוע לשלושה ימים אחרי הלידה, והוא אמר למעסיק שאין שום דרך שהוא יכול להתכונן לשימוע בתקופה הזו. הוא קיבל מכתב מסודר, במכתב היה כתוב שהביצועים של אלון לא משביעים רצון, ולכן החברה שוקלת לסיים את עבודתו. אני מזכיר לכם ששבועיים קודם, שלושה שבועות קודם, אלון קיבל ציונים מאוד מאוד גבוהים. כאמור, אלון הגיע אליי, קראתי את הזימון לשימוע, שאלתי אותו מה דעתו, לא היה לו מושג למה ומה, והשאלה הראשונה שאלון שאל אותי, אם זה בכלל בסדר שמפטרים אותו כשהוא נמצא בחל"ת. אז את השאלה הזו אני גם שאלתי בשימוע שנערך כמה ימים לאחר מכן, זאת אומרת, אני פניתי למעסיק, ואני הודעתי למעסיק שהשימוע יידחה בעוד כמה ימים, כדי שאלון יוכל להתארגן ולהתכונן לשימוע. כשאני מזכיר לכם, אנחנו די באוויר, זאת אומרת, נאמר שאלון לא עובד טוב, אבל מעבר לחוות הדעת, ולעובדה שלא היו טענות כלפיו, הרבה לא ממש היה לנו להגיד. אז קודם כל, אני ביקשתי לדחות את השימוע כדי שאני אוכל להגיע אליו. ופה אני רוצה לציין, כל עובד שמוזמן לשימוע, זכאי שעורך דין יצטרף אליו בשימוע. אני בשימוע שאלתי את השאלה, איך אפשר לפטר את אלון כשהוא בחלט? אז אתם יודעים מה אמר המעסיק? המעסיק אמר שנכון, יכול להיות שאני צודק, אז אלון לא היה בחלט. במילים אחרות, פישלנו, אז בואו נשנה את המציאות והעובדות, וננסה להחזיר את הזמן אחורה, ולומר שאלון בעצם לא היה בחלט. פיתרנו אותו כשהוא חזר לעבודה, זה שהוא לא הגיע לעבודה, זה לא באמת משנה מבחינתנו, ואנחנו עכשיו החלטנו שהוא לא היה בחלט. אני גם שאלתי את המנהל של אלון שאלה, זה שהיה בשימוע, המנהל של המנהל של המנהל למען האמת, איך זה שאלון קיבל זימון לשימוע שבו נטען לגבי יכולותיו המקצועיות שלא מספיקות לצורכי המעסיק, כששבועיים קודם הוא קיבל שבחים. פה אני חייב לציין את היצירתיות של הבוס של הבוס של הבוס, וכנראה לא סתם הוא כזה ביג שוט, כי אתם יודעים, מנהל צריך לדעת לפתור בעיות, אז הוא פתר את הבעיה. מה הוא אמר? הוא אמר לי שאלון יותר טוב מהעמיתים שלו, נכון? ככה כתוב. אבל מה לעשות? כל העמיתים שלו ברמה לא מספיקה, ולכן גם אלון לא. אתם מבינים? מה שנקרא עולה לשנה הבאה, אבל לא בבית ספרנו. אז לפני שאנחנו נמשיך, אנחנו ננסה לראות אם המערכת שלנו חזרה לעבודה, ואם אנחנו נצליח להעלות שיר פנימה. נראה לי שכן, אנחנו עם טיפקס, התחנה הישנה.
וסירופ אדום של סוכר חגורה בעשר וקלטת מתנה מצנבים ועיתון להמתנה קולנוע שמקרין סרטים של זימה וכובע של פרסים רקמה הייתי יורד בתחנה הישנה כשגשם יורד, כשהשמש בוערת פתאום אני שייך ולפעמים אני אחר בתוך עולם צפוף וממהר בסדרות הנעליים הזולות בדוכני פלאפל עם כל התוספות שירותים ציבוריים שרחם למרחוק נהגי מוניות שלא למדו לשתוק שיקור ועיוור מסתכלים על העולם אברכים מרוויחים מצווה חינם כשגשם יורד וכשהשמש מבריקה אני יוצר במציאות הסדוקה של פיתה עם זאטר וביצה בצד של ספק רבנים ספק פושטי יד בעשרה שקלים שלוש קלטות ושירים מוכרים מכל המדינות והבוץ השחור על כל מדרכה ונהג מפתיר חצי ברכה מדינה אחרת
אנחנו בשומר חוק, אני עורך דין עומר ניר הוד, ואנחנו היום עם אלון, שפוטר אחרי חל"ת מחברת הייטק גדולה, ובאמצעות הסיפור של אלון, שמלא בהרבה מאוד טעויות, אנחנו ננסה להבין גם את הזכויות של עובד, גם את הדרך התנהלות הנכונה של מעסיק, מתוך ידיעה שכרגע אנחנו במצב שבו יש הרבה מאוד אנשים לצערנו שעומדים במקום הזה, והרבה מאוד מעסיקים שנדרשים לעמוד במקום הזה, ואני אנסה להחכים את שני הצדדים ולתת להם כלים יותר טוב להתנהלות. אז אנחנו עם אלון שקיבל הודעת זימון לשימוע כשהוא בחדר לידה עם אשתו במהלך חל"ת. עכשיו, יש פה בעיה מובנית. אסור לפטר עובד כשהוא בחל"ת. למה? הרי חל"ת, ההגדרה שלו, שבחל"ת נעצרים יחסי העובד והמעסיק. ואם אין יחסי עבודה, אז מן הסתם גם אי אפשר לפטר. עובד לפני ששולחים לו, מעבירים לו הודעת זימון לשימוע, צריך להחזיר אותו לעבודה. ככה שמרגע מתן מכתב הזימון לשימוע, או רגע לפני זה, העובד חייב להיות עובד שסיים את החל"ת וחזר חזרה לעבוד. עכשיו, אם אלון לא היה בחל"ת, כשעובד נמצא עם אשתו בחדר לידה, אני כבר לא מדבר על העניין האתי של, הלו, התקשרת אל העובד, שמעת שהוא בחדר לידה, בחייך, תדחה את השיחה, תעשה אותה למחרת, תעשה אותה בעוד יומיים, לא מדובר פה בפיקוח נפש, אבל עובד שנמצא בחופשת, בחדר לידה עם אשתו, אם הוא היה עובד מן המניין, כנראה שהוא היה מקבל יום חופש, או היה לוקח יום מחלה לצורך כך, וגם בזמן חופשת מחלה אסור לפטר עובד. כלומר, אסור לזמן עובד לשימוע כשהעובד נמצא בחופשת מחלה. עכשיו, השימוע נקבע לשלושה ימים לאחר הלידה. לא פעם מעסיקים שואלים אותי, אני רוצה להוציא מכתב לשימוע. כמה זמן זה זמן סביר כדי... אם אני מוציא לעובד היום את המכתב, אני יכול לזמן אותו לשימוע מחר בבוקר, מחרתיים בבוקר. והתשובה שלי זה מאוד תלוי, כי המטרה זה לתת לעובד מספיק זמן להתכונן לשימוע בצורה ראויה. לפעמים זה באמת יכול להיות מהיום למחר בבוקר. לפעמים אתה גם נותן לעובד כמות של חומר שהוא צריך ללכת ולעבור עליו, ואז הזימון לשימוע, השימוע חייב להתקיים כמה ימים אחר כך כדי שיהיה לעובד זמן להתכונן. בוודאי ובוודאי עובד שהרגע נולד ילדו הבכור, לא סביר שבמהלך סוף השבוע שבין יום חמישי לבין יום ראשון יוכל להתכונן לשימוע, גם הראש שלו לא ממש יהיה במקום הזה, ככה שאין פה כלל ברזל שאומר אם זה יותר מ-X שעות זה בסדר. מדובר פה על משהו שבמהות חייב לשרת את שני הצדדים ולתת לעובד את היכולת להתכונן. כאמור, אלון הגיע אל היום לפני השימוע. אני הודעתי למעסיק על דחייה נוספת כדי שתהיה לנו אפשרות להתכונן ולי אפשרות להגיע. הודענו שאני אגיע עם העובד, ופה אני רוצה להגיד לכם שלעובד תמיד מותר לבוא עם אדם מטעמו, עם עורך דין לשימוע. זה לא משהו שהמעביד יכול לאסור. אבל מקובל שעובד במקרה כזה מודיע שהוא מגיע עם עורך דין לשימוע. אני הנחיתי את אלון להביא מכשיר הקלטה ולהקליט את השימוע. לא בסוד. אני אמרתי לאלון, אתה תביא מכשיר, אנחנו נשים אותו באמצע השולחן, אנחנו נגיד שאנחנו מקליטים את השימוע. מותר, חוקית מותר לעובד להקליט את השימוע, אסור למעביד להתנגד. כמובן שגם למעביד מותר גם כן להקליט את השימוע. פה אני רוצה לספר לכם אנקדוטה מאוד טיפשית. אני לא יודע בכמה שימועים אני הייתי וכמה פעמים אני הנחיתי את העובד להביא מכשיר הקלטה ולהקליט את השימוע. אני יכול להגיד לכם שבערך ב-100% מהפעמים המעביד אמר, אוקיי, אז גם אני רוצה להקליט את השימוע. אני אמרתי למעביד, אין שום בעיה, אני אחרי השימוע אשלח לך את ההקלטה. וב-100% מהפעמים, ואני באמת לא מבין את הגיון בזה, אמר המעביד, לא, אני אקליט בעצמי, והלך להביא מכשיר הקלטה, או שם טלפון, אני אתן פה עצה לכולם, כשאתם הולכים להקליט שיחה או שימוע, שימו את הטלפון על טיסה, כי אם תיכנס שיחה, זה ינתק את ההקלטה, ואם ההקלטות מתחילות להיות בנויות מקטעים, יש פה גם בעיה משפטית של אחר כך להציג את ההקלטות, אז משום מה המעסיק החליט להקליט בעצמו. למה להקליט? להקליט כי כמו כל פגישה, אני מאמין שכשמגיעים לפגישה כולל שימוע, צריך להגדיר מטרות. וכשאני ישבתי עם אלון והגדרתי מטרות, אני באתי ואמרתי, יש לי את מכתב הזימון לשימוע, אני יודע מה המטרות שאני רוצה להגיע אליהן בשימוע, כדי לבנות לעצמי את היכולת אחר כך לבוא בטענות האמיתיות כלפי המעסיק. זאת אומרת, אני באתי ואמרתי, כנראה שהסיבה האמיתית היא לא זה שאתה לא טוב בתפקיד שלך, או לא עושה את העבודה כמו שצריך, העובדה היא שהרגע קיבלת חוות דעת מאוד טובה. כנראה שהמעסיק רוצה לפטר אותך בגלל שיש קיצוצים בגלל הקורונה, או שינויים, או אני לא יודע מה, וזה לגיטימי. זאת אומרת, למעסיק מותר לבוא ולפטר עובד בגלל שהוא עושה קיצוצים או כל דבר כזה. מה שאסור למעסיק זה לכתוב שהסיבה לשימוע היא לא הסיבה, הסיבה לפיתורין או לשיקולי הפיתורין הם לא הסיבות האמיתיות. ככה הגענו בבוקר אביבי אחד למשרדי המעסיק, ודרך אגב אין הנחיה איפה מותר ואיפה אסור לקיים שימוע. זאת אומרת, כמובן שמותר לקיים אותו במקום העבודה, אבל גם מותר לקיים אותו בחוץ, למשל אצל עורך הדין של החברה. ברור שזה צריך להיות סביר, זאת אומרת, עסק שמתנהל בתל אביב, לא הגיוני שהעובד יזומן לשימוע במשרדי עורך הדין בירושלים, ואם הוא יזומן לשם, אז כנראה שעובד ירצה לפחות החזר נסיעה לירושלים. אבל אפשר לעשות את השימוע גם מחוץ למקום העבודה, ולפעמים זה נכון לעשות את השימוע מחוץ למקום העבודה, כי לפעמים אתם לא רוצים להביא עובד בתנאים כאלה ואחרים לתוך מקום העבודה, בידיעה שזה יכול לעורר בעיות. היה לי מקרה של עובד שהייתה לו היסטוריה של אלימות, וידענו שאם נביא אותו למקום העבודה, ונודיע לו על סיום עבודה, או שהשימוע לא ילך בדיוק איך שהוא רוצה, אנחנו מסתכנים בזה שהעובד יתחיל להתפרע במקום העבודה, לכן עשינו את השימוע מחוץ. מה זה שימוע? שימוע זה חלק מהליך הפיתורים, או הוא לפני הליך הפיתורים, יותר נכון. זה שלב שבו המעסיק צריך לשמוע בנפש חפצה את תשובות העובד לטענות שמועלות לגביו כלפי העבודה שלו, אותן טענות שבגללן המעסיק שוקל את הפיתורים שלו. איפה הבעיה במקרה שלנו? כשנותנים לעובד מכתב זימון לשימוע, שברור שהסיבה שרשומה בו היא לא הסיבה האמיתית, העובד לא באמת יכול להתגונן מפני הטענות שלא טוענים כלפיו, אותן טענות שהן הטענות שבעצם בגללן שוקלים את הפיתורים שלו. עכשיו, אם היו כותבים לנו שמדובר בצמצומים, אז יכולנו להציע או שעובד ירד למשרה חלקית, או לנסות להעביר אותו למחלקה אחרת, או כל דבר דומה שהיה נותן לנו את הכלים לנסות ולפתור את הבעיה שהיא בעיה משותפת, בעיה שבה המעסיק בא ואומר, התפקיד לא נכון לי, ואנחנו באים ואומרים, אולי אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו בשוק העבודה כרגע. אבל לבוא ולהגיד, אתה לא טוב מקצועית שבועיים אחרי שקיבלנו חוות דעת מקצועית מצוינת, על מה נתכונן? אפילו לא נתנו לנו כעובד, לא נתנו לי כעובד את היכולת לתקן את אם היו אומרים לי טענות במשוב, את מה שאמרו לי, אבל אני אפילו לא יודע מה לשפר. בנוסף, עוד לפני השימוע, מתקשר אליי העובד ואומר לי, תקשיב, אני מקבל עכשיו הודעות וואטסאפ מחברים במחלקה, שאומרים לי שהם מאוד מצטערים לשמוע שפוטרתי. בועז מסתבר כינס שיחת מחלקה, והודיע לכולם ששלושה אנשים במחלקה פוטרו, וביניהם אני. ואני מרגיש ממש לא בנוח, זאת אומרת, אני לא רוצה ללכת שם הביתה. קיוויתי שאני אצליח לשנות את ההחלטה, אבל אתה יודע, הוא הודיע כבר לכל החברים שלי, אין לי פרצוף כבר לבוא ולחזור לעבודה. ופה יש תקלה נוספת. זאת אומרת, כאמור, שימוע מוגדר כמקום שבא לבחון. לבחון זה דבר שאומר לפני שהחלטת. לא אחרי שהחלטתם, ושלא לדבר על הבעיה האתית בעובדה שהודיעו לחברים למחלקה, לפני שהודיעו לאלון על זה שהוא סיים כבר את העבודה. אז אני שאלתי את זה בשימוע. כאמור, אני מזכיר לכם, אני בכוונה מקליט את השימוע, ושאלתי את הבוס של הבוס של הבוס, איך יכול להיות שבועז הודיע לעובדים, לחברים של אלון, שהוא מסיים את העבודה, וגם, אתם יודעים, אני שם את הקלפים על השולחן, אני באתי והראיתי הודעות וואטסאפ, אמרתי, הנה, תראו, בתאריך זה וזה, באו העובדים והנה, שלחו הודעות. בועז הרגע אמר לנו, אנחנו מצטערים לשמוע. התשובה הייתה שזה לא היה ולא נברא. עצם העובדה שהיו לי ביד ראיות, לא שכנעו את המעסיק שאולי הוא עשה פה משהו לא תקין, שאולי, לא יודע, יש דרך לתקן את זה אולי או כל דבר, זה לא הרשים את המעסיק. זאת אומרת, המעסיק בא ואמר, זה לא היה, זה לא קיים, ובזה זה נקמר. בסופו של דבר יצאנו מהשימוע כשברור לנו שיש למעסיק בעיה מסוימת. ואחרי השיר הבא, אחרי שנשמע את זן נדיר של קורין הלל, אני אספר לכם איך המשיכו הדברים ואיזה עוד דברים מעניינים מצאתי שם בעניינים. ורוב הזמן מתביישים בגופנו אחר הצהריים טובים, שוב אני איתכם, עורך דין עומר ניר-הוד, בתוכנית שומר חוק, ואנחנו היום ממשיכים בתיאור, בסיפור של אלון, שקיבל לחדר הלידה של אשתו, הודעה על סיום עבודה, ממש עכשיו, לפני שלושה שבועות, עם סיום, או לקראת סיום משבר הקורונה, או לפחות עם לקראת סיום הסגר, אני חושב שהמשבר ילווה אותנו עוד לפחות לשנה הקרובה. אנחנו עזבנו את אלון אחרי השימוע, אני בינתיים ביקשתי מאלון לבדוק את התלושים שלו, ולא התאים לי. זאת אומרת, מצאתי אי התאמה בין השעות שמדווחות כל חודש לבין השכר שאלון קיבל. עכשיו, בדרך כלל אני מחפש איזשהו קו מנחה, משהו שמסביר לי את אי התאמה, אבל פה לא מצאתי כלום. אז שאלתי את אלון, ואלון אמר לי שכל חודש, כשהוא מדווח שעות ב-24 או ב-25, כל פעם זה קצת אחרת, בכל חודש, מה שמדווח החל מ-25 לחודש, המעסיק דוחה בשכר לחודש אחרי. זאת אומרת, המעסיק משלם במקרה של אלון את השכר בראשון לחודש אמנם, ופה אני אגיד שמותר לשלם שכר עד התשיעי לחודש. שימו לב, לא עד העשירי, כמו שהרבה מאוד חושבים, עד התשיעי. מי שלא קיבל שכר עד התשיעי, 100-10 זה כבר נחשב על הנת שכר. עכשיו, המצב של אלון, שבו כל מה שהוא מדווח עד ה-24 הוא מקבל בראשון לחודש, והשאר נדחה בחודש, זה לא ממש חוקי, או נגיד הפוך, זה ממש לא חוקי, ואפילו יש על זה פסק דין מנחה של בית המשפט העליון, זה נקרא בעברית הלנת שכר. במונחים של אלון, אני מעריך את הלנת השכר הזו בערך ב-50,000 שקל. עכשיו, בואו נדבר רגע על הלנת שכר. קודם כל, אני אחזב אתכם העובדים, ואני ארגיע אתכם המעסיקים, שפיצויי הלנת שכר זה דבר שבית הדין לעבודה לא פוסק כל כך בקלות. יש נושא של ריבית והצמדה, אבל מפה ועד לסכומים המאוד גבוהים שנפסקים בהלנת שכר, שזה מאות אחוזי ריבית, יש מרחק די גדול. עדיין, במקרה הזה, יש פה שיטתיות. זאת אומרת, זה לא מעסיק שפספס, או פעם אחת שילם מאוחר, או אפילו לא מדי פעם כשהוא מגיע לבעיית תזרימית, הוא מעכב שכר, דבר שהוא לא חוקי כשלעצמו, אבל אנחנו נתקלים בו לא מעט בשוק הפרטי. מדובר פה על מעסיק עם מדיניות, שהמדיניות שלו היא מה שמכונה בחוק, הלנת שכר. אז יש לזה משמעויות, אבל אנחנו נשאיר את זה עוד מעט, ואנחנו נמשיך בענייננו. לפני כמה ימים, אלון קיבל הודעה מהמעסיק בכתב פיתורים, שבו המעסיק מציע לאלון לקבל ג'סטה, תוספת, שלוש מזכורות כמחווה של רצון טוב. יש קאץ' קטן, למול חתימה של אלון על מסמך היעדר תביעות. זאת אומרת שאלון מוותר על הזכות שלו לתבוע את המעסיק מול זה שהוא יקבל פיצוי בגובה שלוש מזכורות. לא פיצוי, סליחה. תשלום ביתר, מיוחד, מענק. תקריאו לזה איך שתקריאו לזה, אבל לקרוך את זה בזה שאלון יחתום על טופס, פה כבר יש בעיה, כי בעצם מה שהמעסיק מנסה זה לקנות את השתיקה ואת חוסר יכולת של אלון לעמוד על זכויותיו בצורה של תשלום. עכשיו, יש פה שני דברים. זאת אומרת, אני הוצאתי להם מכתב שבו אני טענתי לגבי זה, וגם קיבלתי הבוקר מכתב יפה, מכתב תשובה ממשרד עורכי הדין שמייצג את המעסיק, שאמר, חס וחלילה, אנחנו לא קובעים ולא קובלים דבר אחד לדבר אחר. אבל פה אני רוצה להדגיש לכם משהו. יש תשלומים שהם תשלומים שנקרא קוגנטיים, תשלומים על פי חוק, תשלומים שאסור להתנות עליהם. ולא יכול מעסיק לבוא ולהגיד, אני אשלם לך פיצוי כזה וכזה, ואתה בתמורה תתחייב שאתה לא תתבע את מה שמגיע לך לפי חוק. עכשיו, יש דברים בפרשנות. אני אתן לכם דוגמה ונדבר על זה עוד מעט. הפסיקה נותנת לעובד שקוים לו שימוע שלא כדין, פיצוי. זה לא קוגנטי, זה בית משפט רשאי להחליט. אבל למשל, פדיון ימי חופש או תשלום דמי עברה, זה קוגנטי, זה על פי חוק, אסור להתנות על זה. אז בניסיון, לבוא ולמנוע הליך משפטי עתידי, צריך לשים לב אם אתה מעסיק, שאתה לא מציע משהו שאסור, ואם אתה עובד, יש לך את הזכות לבדוק אם מה שקיבלת הוא באמת נכון או לא נכון, ולקבל את ההחלטה שלך. אבל מה אנחנו מבינים ממה שהמעסיק הציע? קודם כל אנחנו מבינים שהמעסיק מבין שיש לו בעיה. אנחנו גם מבינים שהמעסיק מבין שהבעיה שלו כנראה יותר גדולה משלוש משכורות, כי הרי הוא לא מתנגד לתת שלוש משכורות, הוא לא מציע לתת שלוש משכורות אם הוא לא חושב שהבעיה שלו יותר גדולה מזה. אז קודם כל הנחיתי את אלון שהוא במקום לא חותם על שום דבר, כי הוא לא באמת יודע על מה הוא חותם, והוא לא באמת יכול לעבור על מה שהוא חותם ולבדוק את זה, וחובת המעסיק לשלם לאלון את כל מה שהוא חייב לו, בלי שהמעסיק יתנה את זה באיזושהי חתימה או לא חתימה. עכשיו, כן, אני שאלתי את אלון, האם הוא חושב שהפיצוי שהוצע זה משהו שהוא רוצה לקבל וללכת איתו הביתה, כי הליך משפטי, בכל זאת, יש לו עלויות, לא רק כספיות, ואנחנו תכף נפנה לזה. אבל לפני זה, בואו רגע נזכור את המצב המשפטי מתוך הסיפור שסיפרתי עד עכשיו. אז אחד, המעסיק הוציא את העובד לחלט בלי שהוא נתן לעובד הודעה על החלט. לא תקין, ההודעה התקבלה מאוחר, אבל לא שווה כסף כי בעצם ההודעה התקבלה והממשלה נתנה אפשרות להגיש את ההודעות מאוחר עד סוף מרץ, ככה שהמעסיק, העובד לא נפגע. המעסיק עשה עם עובד שיחת משוב בחלט. לא תקין, כי זה חלק מהעבודה. העובד אמור לקבל כסף אם הוא עובד, לא לעבוד כשהוא נמצא בחלט. אבל נשים גם את זה רגע בצד. המעסיק לא הוציא לעובד הודעה להמשך החלט. לא תקין. העובד יכול לטעון שמאותו רגע שהוא לא קיבל הודעה להמשך החלט, החלט נגמר והוא חוזר להיות עובד. עכשיו, זה לא היה עובר בבית משפט, אני מעריך, אם זה היה מסתיים בזה, לפחות ככה אני חושב, בגלל שבפועל העובד לא עבד, וחלק ממה שמחפש בית משפט זה את ההיגיון. אבל המעסיק המשיך להתייחס לעובד כאילו הוא לא בחלט, והוציא לו זימון לשימוע. וזה כבר באמת אסור. גם ההודעה על סיום עבודה בעצם ניתנה לעובד בחלט, וגם זה לא תקין. אני יכול להגיד לכם שהבוקר, כשמשרד עורכי הדין עורף, אז אני לפתע קיבלתי הודעה שאומרת שכן, כן, אנחנו מחשיבים כאילו העובד היה עבודה ולא בחלט החל מ-18 באפריל, החל מסוף החודש הראשון. זאת אומרת, העובד, המעסיק כבר עשה פה אחור הפנה. לא תמיד אפשר לעשות אחור הפנה, אבל הזימון של השימוע ניתן כשעובד נמצא עם אשתו בחדר לידה. אפילו בתנאים נורמליים זה לפחות חוסר רגישות, והיה מצופה בוודאי ממעסיק מכובד שיהיה אחרת. אחר כך המעסיק הודיע לעובדים אחרים שעובדים ממלון שהוא עבודתו כבר סוימה עוד לפני השימוע אפילו. לא תקין בכמה רמות. יש פה פגיעה בשם הטוב של אלון, זה מונע את היכולת להחזיר אותו לעבודה. יש פה פגיעה בעיקרון השימוע, שכאמור צריך להתקיים בתום לב, לשמוע את העובד, להיות פתוח לפתרונות. פה בעצם ההחלטה התקבלה עוד לפני השימוע. וגם הזימון לשימוע נעשה בצורה לא תקינה, כי ניתנה בו עילה לסיום העבודה שהיא לא העילה האמיתית, וזה, כמו שאמרתי קודם לכן, חוסר תום לב. ולבסוף, גם הטענות שעלו בשימוע עצמן לא יכולות להיות נכונות, כי למרות שהמשוב, לטעון שהמשוב מאוד גבוה והציונים מאוד גבוהים, אבל הם גבוהים מאוד יחסית לעובדים אחרים שהם מאוד גרועים, ולכן הרמה לא מספיקה. תקשיבו מה אני אומר, זה נשמע לכם הגיוני. אז מה עושים עכשיו? נשמע אחרי השיר הבא. אנחנו נפנה לאסף אמדורסקי עם השיר יקירתי.
חמקתי מבין זרועותייך שלושה שבועות שהתארכו עד למאוד, אך במהרה אשוב אלייך יקירתי, יקירתי. חמקתי מבין זרועותייך רפבת השוש שלושה שבועות היו דרושים לי עד לאין שיעור, אך בסופם במהרה אשוב אלייך. בקרוב את תדברי אליי שוב, וגופי ירגיש את חומך ואת נשימותייך. בקרוב את תדברי אליי שוב, וגופי ירגיש את חומך ואת נשימותייך. פשוט אלייך כמו ספינה, כמו רוח איתנה, אבוא לראות, כן בוא אבוא, ובמהרה אתו בניצחון אשוב אלייך. בקרוב את תדברי אליי שוב, וגופי ירגיש את חומך ואת נשימותייך. בקרוב את תדברי אליי שוב, וגופי ירגיש את חומך ואת נשימותייך. בקרוב את תדברי אליי שוב, וגופי ירגיש את חומך ואת נשימותייך.
אנחנו בתוכנית שומר חוק, אני עורך דין עומר נרהוד, ואנחנו מנתחים את המקרה של אלון, את הסיפור של אלון שפוטר והציעו לו 3 משכורות פיצוי, ואני אמרתי לו אוקיי, מה עכשיו? ופה אנחנו, אני רוצה רגע לעמוד איתכם על מה זה להגיש תביעה. הבעיה בהגשת תביעה, בראייה שלי, ומדובר בכל תביעה, שתביעה עולה לא רק כסף, אלא בעיקר זמן ומאמצים. היא יכולה להגיע לשנתיים, אפילו 3, של התנהלות שבה התובע חוזר אחורה בזמן, כל פעם למה שהיה, והוא צריך להתעסק עם דברים שהוא עם העבר, עם דברים שהוא כבר לא נמצא בהם. בדרך כלל, עובדים, וגם טובים אחרים, אבל עובדים אולי יותר, מתעייפים. ואחרי חצי שנה או שנה, מוכנים להגיע להסדר, שבו הם מבטרים על חלק ממה שכנראה מגיע להם, בשביל לגמור את הדברים ולשים את זה מאחוריהם. אישית, אני חושב שזה חלק ממבנה מערכת המשפט בישראל, הרצון להטיש את הצדדים כדי שיגיעו לפשרה. אבל זו רק דעתי. אז אם אלון יגייס את הכוח ויחליט שיש לו את הזמן לחכות והוא מוכן להתאמץ על זה, ובמקרה הנוכחי יש לנו בחור מאוד חם, כי הוא אומר, הרסו לי את חוויית הלידה הראשונה, זה לעולם לא יחזור לי. אז אם הוא יחליט שבאמת הוא רוצה להגיש תביעה, אז מה הוא יוכל לקבל? דבר אחד, הוא כנראה יוכל לקבל פיצוי על קיום שימוע שלא בתום לב. הפיצוי המקובל בפסיקה זה עד חודש לכל שנת עבודה, תלוי בעוד גורמים כמו גיל העובד וכל מיני גורמים נוספים, אבל זה הסדר גודל. הוא יוכל כנראה לקבל פיצוי על ענת שכר על הסכומים ששולמו כל חודש מאוחר, כמו שהסברתי קודם. הוא יוכל לקבל, אני מעריך, 20-30 אלף שקל, עוגמת נפש על זה שהודיעו לו על הפיתורין בעת הלידה. הוא יוכל לקבל אולי פגיעה בפיצוי על הפגיעה בשם הטוב שלו, על זה שהודיעו לעובדים אחרים עוד לפני שהודיעו לו על הפיתורים, לפני השימוע בכלל. הוא יוכל לקבל תשלום על תקופת החלט בה הוא עבד, שזה חודש של משכורת. הוא כמובן זכאי לדמי הודעה מוקדמת של חודש מהיום שהודיעו לו על הפיתורים, למרות שהוא לא עבד בחודש הזה, כי במקרה הזה זה המעסיק שלא החזיר אותו לעבודה. אני אציין בו שבתקופת הודעה מוקדמת חובה על עובד לעבוד. לא עבדת, לא מגיע לך את תקופת ההודעה המוקדמת, ויותר מזה, וזה חשוב שעובדים ידעו, החלטת לעשות דין לעצמך ולא להגיע בתקופת ההודעה המוקדמת, מותר למעסיק לנקות עוד חודש הודעה מוקדמת. אני רק אסביר שחודש זה אחרי שנת עבודה, עד לשנת עבודה התקופה הולכת ועולה עם הזמן, בהתחלה בשישה חודשים הראשונים, זה יום לכל חודש ואחר כך יותר. קחו בחשבון ש זה דבר שניתן לשנות בהסכם העבודה, ויש גם הסכמים קיבוציים כאלה ואחרים שמשנים את זה. וכמובן, דבר שעוד צריך להיבדק, סוציאליות, ימי חופשה, עוד כל מיני דברים מסביב, שברוב הפעמים, הרבה מאוד פעמים אני מוצא שמעסיקים לא מפרישים כמו שצריך. בשורה התחתונה אנחנו מדברים פה על בערך 150 אלף שקל, שכמעט כולם הם רק תוצאה של הרשלנות והתנהלות המעסיק בכל התהליך הזה. איך התנהל הליך? קודם כל, הליך כזה מתנהל בבית הדין לעבודה, שיש לו סמכות בלעדית לטפל בכל מה שקשור בדיני עבודה, ואני אגיד כבר שאני חושב שלהוציא בתביעות קטנות רצוי שכל תביעה תלווה ותעשה על ידי עורך דין, מסיבה מאוד פשוטה, בריאה שלי. יש שפה, שפה שנקראת משפטית, שפה מאוד מבלבלת, היא מאוד דומה לעברית, האותיות זה אותן אותיות, אפילו המילים, חלק מהמילים זה אותן מילים, אבל המשמעות שונה. כשאדם מהיישוב כותב כתב תביעה, או בכלל מסמכי בדין, הוא כותב אותו בעברית. השופט קורא אותו במשפטית. האדם יכול להתכוון לאלף, אבל השופט, כשהוא קורא אותו במשפטית, יבין בית. כי אם אתה רוצה להתכוון באלף, אז במשפטית אתה צריך לכתוב את זה אחרת. מבחינת השופט, אותו כתב תביעה שהאדם כתב בעברית, לא יהיה מובן. הוא לא יהיה בשפה שבה קורא אותו השופט. זה יכול להביא לתוצאות נוראיות. אותו אדם יפסיד את התביעה בכלל בלי שהוא הבין איך זה קרה. אני מסייג בתי משפט לתביעות קטנות, שם אני חושב שההתנהלות היא באמת בעברית ולא במשפטית, אבל בכל בית משפט אחר, אני חושב שלמי שמייצג את עצמו ללא עורך דין, יש חיסרון מאוד מאוד גדול. מערכת בתי הדין לעבודה שונה ממערכת בתי המשפט הרגילים, כמו גם בתי המשפט למשפחה. זה מערכת עם כללים ותקנות משלה שאומנם מתבססות על סדר הדין האזרחי, אבל לא כל מה שמתאים בבית משפט רגיל גם יתאים בבית הדין לעבודה, ולהפך. אז נניח שנחליט להגיש כתב תביעה. נניח זה יהיה בחודש הבא, אחרי התלוש האחרון, אחרי שאני אוכל לראות בדיוק למה העובד זכאי, למה אלון זכאי ולמה לא. למעסיק יש באופן עקרוני 60 יום להגיש כתב הגנה, ובהנחה שפגרת הקיץ תהיה כמו כל פגרת קיץ בבתי המשפט, זה דוחה את המועדים, והמעסיק יגיש כתב הגנה באוקטובר. יקבע לנו דיון גישור בבית הדין לעבודה, אני מעריך בדצמבר. בגישור עצמו, גישור זה שלב שבו ישנו או שופט בדימוס, או איזשהו בן אדם עם ניסיון משפטי, שבבית הדין לעבודה ינסה להביא את הצדדים להסכמות. אם עד אז זה לא נתעייף, יכול להיות שנגיע להסכמות והליך ייגמר ב-30-40 אלף שקל או משהו כזה. אם אלון עדיין יהיה חדור מוטיבציה להמשיך את לקבל את מה שהוא חושב שמגיע לו, ההליך יימשך. כשהיתרון בגישור, המגשר יסביר, זה היכולת לקבל את ההחלטה בידיים שלך, לא להיות בידיים של שופט שאתם לא באמת יודעים בסופו של דבר מה שיחליט. לא פעם יש מעסיקים שמעדיפים פשרה מסיבות אחרות. למשל, כי פשרה, ויש לי לעתים מעסיקים שבאים ואומרים, אני כרגע מסתכן ב-100,000 שקל, התזרים שלי לא יעמוד בזה. אבל בפשרה אפשר גם לשלם ב-10 או ב-12 תשלומים, לפי מה שמסכימים, ואז התזרים של המעסיק יותר קל לו לעכל הוצאה כזו. פסק דין, כפסק דין צריך לשלם תוך 30 יום. אם תושג פשרה, יהיה קדם משפט שבו השופט ייתן את דעתו, ישאל שאלות לגבי דברים לא ברורים, וינסה לראות שכל החומרים שבית המשפט צריך נמצאים בידיו. השלב הבא יהיה החלפת מסמכים והגשת הצירים. הכלל אומר שבבית משפט כל הקלפים על השולחן, כל צד צריך להודיע מה כל הראיות, המסמכים, ההקלטות וכל מה שיש לו בידיים. אם יש הקלטות, נצטרך לתמלל אותן, להגיש את התמלולים. גם וואטסאפים הם ראיות לכל דבר, ופה אני בא ואומר ומזהיר, תגבו. נתקלתי ביותר מדי פעמים שבהם הלקוח איבד את ההקלטות ואיבד את הוואטסאפים, וזה דפק לו את התביעה. עדים, נצטרך להגיש מי העדים שאנחנו רוצים להביא. העדים מטעמנו ימלאו לנו את הצירים, העדים מהצד השני ימלאו את הצירים לצד השני. אם יש עד שלא מוכן למלא את הציר, אנחנו נשקול אם להביא אותו, זה מסוכן כי אנחנו לא יודעים מה הוא יגיד. אחר כך יהיה דיון הוכחות, שגם בו בהתחלה השופט ינסה להביא אותנו לפשרה. בבית הדין לעבודה יש בדיון הוכחות מוטב של 3 אנשים, שופט, נציג עובדים ונציג מעסיקים. בדיון ההוכחות אנחנו נחקור את העדים של הצד השני, הצד השני יחקור את העדים שלנו. המטרה היא לראות מי ימין ומי משקר. עכשיו, לפעמים אפשר להשתמש במידע נוסף כדי להפתיע את העד, אבל כדי להראות, נניח שהוא משקר, אבל זה לא משהו שבית המשפט אוהב במיוחד. אם יש כמה עדים, יותר טוב, ננסה להראות סתירות בגרסאות של העדים מהצד השני. אני חושב שזה אחד המקומות שבו לא מעט עורכי דין נופלים. איך לחקור טוב? זה אומנות. פעם אמר לי שופט, אחרי חקירה של כמעט שעתיים, ששאלתי אותו, הרי החקירה לא הועילה בכלום, למה נתת לעורך דין לחקור כזו חקירה ארוכה? הוא אמר לי, תראה, עמד שם עורך הדין, מאחוריו ישבו בעלי החברה ששכרה אותו, ראיתי שזה מאוד חשוב להם, אני בטוח ששילמו לעורך הדין הזה הרבה מאוד כסף, ונכון שהחקירה לא באמת הועילה, אבל ידעתי שאם לא ייתן לו לחקור, אז אם הוא יפסיד בתיק, אחר כך לקוחות יבואו אליו בטענות, אז ניחה, בזבזתי קצת זמן מיותר ונתתי לה עורך דין לחקור. מה שאני רוצה להגיד, ששופט בדרך כלל לא טיפש. הוא רואה כשחקירה לא טובה, והוא מבין כשאין שם כלום. חקירה טובה תצליח להראות חורים. כמעט אף פעם אין שחור לבן. כמעט כל תיק להוציא באמת יוצאי דופן, זה תיק שהוא נמצא באפור, ובהתאם לניהול התביעה, אפשר להטות את הכף ימינה ושמאלה, גם אם לא ב-100%, אז בצורה משמעותית. וכבר היו לי תיקים שהתחילו בזה שהלקוח, שהשופט היה מאוד נגד הלקוחות שלי, ובדיון ההוכחות רואים איך הכף מתהפכת. הרגע הזה שבו אתם רואים שלשופט ירד הסימון לפתע, והוא מבין שמה שהוא חשב קודם, הדעה שהוא החזיק מתחילת התיק לא נכונה ומתהפך, זה רגע מדהים, זה רגע שווה את הכל. בדרך כלל בנקודה הזו, שוב, זה תלוי באופי השופט, אבל מניסיוני, ברגע שהשופט לפתע מבין שהוא הפך את דעתו, הוא שם את עורך הדין הצידה ומתחיל לשאול את העדים שאלות בעצמו. זה הרגע שאתם יודעים שהקערה התהפכה. אחרי הדיון ההוכחות יהיו סיכומים, כל צד יגיש את הסיכומים שלו, שבהם צריך לגרום לשופט עמוס, שלא תמיד קורא את הכל, ואני לא רוצה להכליל, לפעמים יש שופטים שמדהימים בבקיאות שלהם, ורק לפני שבועיים היה לי דיון בעירור במחוזי, שבה השופטת לפתע פנתה לעורך הדין של הצד השני בתגובה למשהו שהוא אמר, והפנתה אותו למסמך מלפני שנה וחצי בעמוד 19 במסמך, והראתה לו שלקוח שלו אמר שם הפוך. אפילו אני לא זכרתי את זה, ונדהמתי מהבקיאות שלה. אבל הגישה צריכה להיות לקצר כמה שאפשר, לגרום לשופט להשתכנע בלי הרבה מילים. אחרי הסיכומים, בית משפט ייתן פסק דין. לפעמים זה לוקח גם שנה עד שבית משפט נותן את פסק הדין, ואני יודע שזה לא תקין, אבל אין מה לעשות עם זה. זה לא אמור להיות ככה. וזה אומר שהשופט כבר לא יזכור מה היה. גרוע מזה, לפעמים העוזר המשפטי שלו יכתוב את פסק הדין, או המתמחה שלו, או את הטיוטה, סליחה, תמיד השופט יעבור על זה, והטיוטה לפעמים תיכתב, והמתמחה לא היה בדיון. אז לכן מאוד מאוד חשוב שהדברים יופיעו בפרוטוקול הדיונים, ואם נאמרו דברים והם לא מופיעים, זה משהו שחשוב לתקן. אחר כך זה יכול לשמש כנגדנו. אז לפני שאנחנו נפנה לסיום התוכנית, אחרי שהגדרנו איך הולך הליך משפטי בבית הדין לעבודה, וראינו את הדברים שחשוב לעמוד עליהם לגבי כל צד, אנחנו נפנה לנפלת חזק עם איפה הילד, ואחר כך נסכם.
אישה שאומרים לך אל תיקח ממנה דבר, תמיד היא תמכור לך סם אהבת אמת. כמו בסמים טיפול נופלים החיים. היא תעזוב אותך, אתה תשבר, אתה כבר גדול מספיק להבין, היא איננה עוד. אתה תתבגר ותכיר בעובדות שאין אהבת אמת. נפלת חזק ותודה שאתה בכלל לא שולט בחיים שלך, משותק רק שאני מנותק.
Ah, 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 ah
אנחנו סוגרים עוד תוכנית של שומר חוק. אני שוב רוצה להדגיש, התוכנית לא מחליפה ייעוץ מקצועי, לא מהווה ייעוץ משפטי, ואני, למרות שמנסה לתת לכם פה מידע וכללים, מאוד ממליץ כל החלטה שנוגעת לעניינים משפטיים ללכת ולהתייעץ בצורה מקצועית. דיברתי היום על נושא של פיתורי עובדים, גם מצד העובד, גם מצד המעסיק. אני חושב שפיתורים הם חלק מעולם שלנו, חלק ממה שחברה נדרשת לו. אני יכול לספר לכם שחברת HP העולמית, במשך עשרות שנים, המוטו שלה היה HP לא מפטרת עובדים. עד לפני בערך 20 שנה, מהיום שקמה HP לפני עשרות רבות של שנים, באמת HP לא פיתרה עובדים, אבל לפני 20 שנה בערך גם HP נאלצה להיכנע למגמה בעולם, וגם היא היום, כמו כל אחת מחברות מפטרת, זה חלק מהחיים שלנו. אבל חשוב לעשות את זה נכון, גם מצד המעסיק, גם מצד העובד, לדעת לפטר נכון, לדעת להיות מפוטר נכון, לדעת מה מגיע. אני לא בעד הליכים משפטיים, האמת שאני נגד הליכים משפטיים. אני חושב שהליך משפטי לא עושה טוב לאף אחד, ואני אומר את זה בתור עורך דין שנמצא בבתי המשפט בשנה האחרונה למעלה מ-100 פעמים. ועדיין, אני חושב שהליך משפטי, הפוטנציאל שלו לנזק, הרבה מאוד פעמים מאוד גדול, ואם אפשר אני אשתדל להימנע ממנו. אז אנא, תדעו את החוק, גם כעובדים, גם כמעסיקים, אל תתביישו לשאול, בעיקר אם אתם מעסיקים, אל תעשו טעויות, טעויות יכולות לעלות הרבה מאוד כסף למעסיק, וזה בדרך כלל דברים שלא משוקללים בתוכנית העסקית, ולא מתכוננים אליהם. אז אני, עומר ניוהוד, סוגר עוד תוכנית של שומר חוק ברדיו סול. אני מזכיר לכם, התוכנית נועדה לכם, כמה שתשאלו, אני אדע יותר לענות. בשבוע הבא אני רוצה לדבר על פרידה בין שותפים, עוד נושא כאוב שכרגע עולה וקיים לא מעט. אנחנו כרגע